טוב, אחיי ורעיי, תלמידי ותלמידות מכון מאיר, לילה טוב. אנחנו במסגרת... למה אתם עומדות? לקחו את הכיסאות, מישהו לקח אותם פה היום בצהריים. לפי דעתי, באולם למטה יש כיסאות. בסדר? אז הנה. טוב, אנחנו, עד שיביאו כיסאות, נתקדם. אנחנו במסגרת הסדרה שלנו, כוסו חכמנו, לומדים אגדות חז"ל, ובשבוע שעבר התעסקנו עם הלכלוכית, אתם זוכרות וזוכרים, אחרי שכולנו כאן מתחתנים עם אנשים שיש להם יופי פנימי ולא חיצוני, מה שדיברנו בפעם הקודמת, אפשר להמשיך לסיפור הבא, שהוא לא פחות מפתיע ולא פחות מעניין, ונראה גם כן מראש מאוד מוזר ומשונה, בעזרת השם, כגודל המוזרות שלו וכגודל המשונות שלו, ככה אני מקווה, בעזרת השם, יהיה גם גודל הלימוד שנוכל ללמוד ממנו. זה הכל סיפורים באותו דף בגמרא, בנדרים, סמכווה ועמוד ב', וזה הסיפור שלפנינו, בסדר? הכנתי כאן את זה גם עם תרגום, אבל בוא נקרא את זה בארמית, כי יש איזה ניואנס בארמית שקשה להעביר אותו לעברית. אהו בר בבל, אותו אחד מבבל, בבלי, וסליק לארד ישראל, נסיב איתתה, עלה לארץ ישראל, ו... תודה, קחי אחורה, בסדר, כן, לא צריך לגעת, תודה. עלה לארץ ישראל ונשא אישה. אמר לה, בשילי לי תרי טלפי, תבשלי לי שני עדשים, בשיל עלי תרי טלפי. בשלה. רתח עלה, כעס עליה. תצבן. למחר אמר לה, בשילי לי גריבה, תבשלי לי גריבה זה שאה, כמות גדולה של עדשים. בשיל עלי גריבה, בשלה. טוב. אמר לה, זילי הייתי לי תרי בוציני, לך תביא לי בוצינה בבבלית זה אבטיח. אז לה ואייטל יתרי שרגי, הלכה והביאה לו שתי נרות, כי בארץ ישראל לנר קוראים בוצינה. היא התבלבלה, הוא התכוון אבטיח, היא הביאה לו נר. נר של חז"ל, הכוונה כלי חרס כזה. אז אמר לה, זילי תברי יתהון על רישא דבבא, לכי תשברי את הנר על פתח השער של הבית. אז טוב, אבא יתיב, בבא בן בוטה, היה יושב בבא בן בוטה, אחד מהמוראים, הבבא, וכדאין דינה, בדיוק הוא היה יושב על פתח השער, דן דין, אז לה ותברת יתון על רישי. היא הבינה שלא ללכת אל הרישה דבבא, רישה דבבא זה רישה שער, אלא על הראש של בבא. על הראש של בבא בן בוטה, אז היא הלכה לפתח השער ושברה את זה על הראש שלו. אז הוא חטף כזה בומבה. אזלת וטברת יתון על ראשי, הלכה ושברה את זה על הראש שלו. אמר לה, מה הדין דעבדת? תגידי, מה גברת? מה את עושה? מה זה הדבר הזה? אמרה לה, כך ציווני בעלי. אמר לה בבא בן בוטה, את עשית רצון בעלך, במקום יוצאים ממך שני בנים כבבא בן בוטה. סיפור משונה ביותר, כן? אתה מסכים איתי, חיים? סיפור משונה, נראה מוזר הסיפור הזה. קומדיה של טעויות, פרודיה של טעויות, אולי טרגדיה של טעויות. כמובן, מילא הבעל והאישה, אנחנו מבינים שהם פה לא מבינים אחד את השני, אבל כמו בסיפור הקודם, כך גם בסיפור הזה, התגובה של החכם, היא מאוד מאוד לא מובנת לנו. מה זה הדבר הזה? אישה באה ושוברת לך על הראש נרות כי היא עושה רצון בעלה, אז אתה ממשיך, אתה מברך אותה, יהיה רצון שתהיה ככה. כל הכבוד, שברתי על הראש נרות, תמשיכי לשבור דברים, העיקר שתעשי רצון בעלך. זה נראה, עלול היה לראות כסוג של איזה קונספירציה גברית. כן, הבעל כועס על האישה, והחכם אומר לה, לא משנה, תמשיכי לעשות מה שהוא אומר לך, העיקר שלא תכיסי אותו ותהיה ילדה טובה וכל הדברים האלה. כן? שונה מאוד. כמובן שאם זה היה הכיוון, אז חז"ל היו כותבים כזה סיפור, והסיפור הזה כדרכם של סיפורי אגדות חז"ל, הוא כתוב בשפת קוד. שרק מי ש... רק מי שמוכן להעמיק, ומי שמגיע בלב נכון, אז חזל חושפים בפניו את השפת קוד. מי שלא, יראה בסיפור הזה עוד סיפור של גברים שמשתלטים על נשים, ושל רבנים שחסרי רגישות, וכו' וכו'. בסדר? בעצם הסיפור הזה הוא כתוב בשפת קוד. ואנחנו ננסה ביחד לפענח את השפת קוד הזאת, ולהבין מה יש כאן. ובעצם, יש פה סוגיה מאוד מאוד עמוקה של תקשורת זוגית, אפשר לקרוא לזה פערים עמוקים מאוד בתקשורת הזוגית. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. היה בן אדם שהיה גר בבבל, והוא עלה לארץ ישראל והתחתן עם אישה. עכשיו, תראו, זה לא כמו היום. אולי זה כן קצת כמו היום בחברה החרדית. לא הכירו לפני, התחתנו. לפני כן תיאמו ההורים, המשפחות, בחור טוב, עוד בחורה טובה, תתחתנו וביחד. תגורו, היה לנו פעם, לפני הרבה שנים, גרנו ברמת בית שמש, והמטפלת של הבת שלנו הייתה מתולדות אהרון, תולדוס אהרון. אז אשתי שאלה אותה איך מתחתנים אצלם ואיך זה, היא הייתה כבר נשואה. אז היא אמרה שההורים מגיעים ואומרים, יש לה חתן, מזל טוב, ופוגשים אותו פעם אחת, הם מתחתנים. ואז מה? ואז בתוך... מתחתנים, מתחילים להכיר אחד את השני, מתחילים להתקרב, מתחילים ללמוד אחד את השני. הכל קורה אחרי החתונה. כמעט כלום לא קורה לפני, והכל קורה אחרי. אז גם כאן, יש פה איזה זוג שמתחתנים, והם באים ממקומות שונים, והכל מנסה לקרות אחרי, ולא כל כך מצליח. הבעל מתחיל. מתחיל לנסות להתקרב. והוא אומר לאשתו, בואי, תכיני לנו איזה משהו לאכול. מה שפת הקרבה שלו? איך מתקרבים לפי דעת הבעל? דרך מה? אוכל. ככה הוא רגיל. אוכל, זהו. הוא לא ביקש מנה סעודת מלאכי, משהו... משהו קטן, כוס קפה, עוגה, נשב, ככה, נדבר, הוא מנסה להתקרב דרך האוכל. זה עובר דרך הבטן אצלו. לא רק אצלו, כנראה אצל עוד כמה גברים שאנחנו מכירים, כן? עובר זה. וכמובן הוא אומר לה, תכיני לי, אבל הכוונה תכיני לי, תכיני לנו. זה הכוונה, שנשב ביחד ו... כן, בשליל יתרי טלפי, וכן עם שתי עדשים, זה כמות מאוד מועטה, אין פה מאמץ, אין פה תרחה בהכנה, זה משהו כזה קטן, אבל דרך המשהו הקטן הזה, נשב, נתחיל להתקרב, נתחיל לדבר, כן, זה כמו לשבת על כוס קפה במסעדה, נכון? או באיזה דאטה, לא באמת נהיה סווע מהכוס קפה, אבל הכוס קפה הוא גורם מזמן, עושים הכוס קפה, שותים, וזה, וככה, מפה מתחיל להתפתח איזה, יכול להתפתח איזה משהו. אבל היא לא מבינה את השפה הזאת. אז היא מכינה לו, זה כמו, נגיד, בוא נתרגם את זה למושגים שלנו, כמו בעל שמבקש מאשתו, בואי תכיני כוס קפה, והוא, כוס קפה, הכוונה יושבים וביחד, ומגישים את זה נורא נחמד וכל זה, והיא רצה רגע מהר למטבח, מכינה לו כוס קפה, מביאה לו איזה שתי ביסקוויטים, כך, וממשיכה לה, רצה ל... כאילו, הכנתי, זה מה שביקשת. לא, אני... נכון שביקשתי, אבל ביקשתי את הכוס קפה עם כל השלל המשמעויות שהולכות אצלי יחד עם כוס קפה. בסדר? כלומר, הבחור הזה שמגיע מבבל, אצלהם, כשעושים איזו סעודה קטנה, כשבעל אומר לאשתו, בואי נאכל איזה משהו קטן, זה הולך ביחד עם דיבור, עם שיחה, ועם כל זה, או אפילו בלי דיבור, אבל אוכלים ביחד ומתקרבים, הבישול, וההכנה, והישיבה ביחד, היא עצמה מהווה סוג של איזושהי קרבה. אבל הגברת הזאת, היא בכלל לא מבינה את זה. היא לא, זה נראה לה שהוא, כאילו, מה זה הדבר הזה? למה שזה יקרב? אז היא עושה מה שאומרים לה, ביקשו ממנה להכין, היא מכינה, אבל היא מגישה והולכת. והוא כועס. למה הוא כועס? כי הוא? כי הוא מה? כי הוא נפגע. הוא התכוון, היא בכלל לא הבינה אותו. קצר ראשון בתקשורת. זה פערי שפה. זה פערי שפה. הוא מנסה להתקרב, ואין דבר יותר פוגע ממישהו שמנסה להתקרב ומקבל דחייה. הוא מנסה להתקרב, אבל הוא לא אומר בואי נתקרב, הוא לא אומר בואי נכיר, הוא מנסה להלביש את זה באיזה הלבשה. בואי תכיני משהו לאכול. אבל היא לא מכירה את השפה הזאת. היא לא מכירה את השפה הזאת. זה כמו כן, אנשים ש... לא, הם, אין להם, אין להם, לא, לא, לא אוהבים חלב או משהו כזה. אז כשאתה אומר לו, בוא נשתה כוס קפה, אז הוא, בסדר, כאילו, מה זה אומר הדבר הזה? אני בחיים לא שתיתי את זה, זה לא מעניין אותי. אז אין לה את זה. אז יש כאן פער בשפה, כן? ולכן הוא כועס. למרות שהיא עשתה בדיוק מה שהוא ביקש. היא עשתה בדיוק מה שהוא ביקש, אבל בלי המשמעויות של מה שהוא ביקש. אתם מבינים? אתה... טוב. אז... אבל הבעל לא מתייאש. מתפקידו של הבעל, של האיש, לחזר אחר עבדתו. והוא מנסה עוד פעם. הוא אומר, טוב, אולי... אולי באמת היא לא מבינה את זה, אולי היא כאילו, זה קטן מדי. אז למחרת הוא אומר לה, טוב, אתה יודעת מה? בואי תכיני לנו סעודה גדולה. בואי, לא, לא, זה בואי ככה, טוב, פה כבר אי אפשר לפספס. אם אתה אומר למישהו, אם אתה אומר למישהו כוס קפה, אז אולי הוא לא מבין את המשמעות, מה זה כוס קפה. אבל אם אתה אומר למישהו, תקשיב, בוא נכין סעודה עם אוכל, עם מנה ראשונה ושנייה, שעה, כמות גדולה, זה ברור שסעודה גדולה היא... היא לא עושים אותה סתם, נכון? אנחנו מכירים את זה, ברוך השם, שבשבת יש סעודה כמו שצריך, חגיגית, עם מנה ראשונה ושנייה וכינוח והכל זה. כי יש כאן איזה אירוע. סתם ככה, לא מכינים סעודה גדולה. ומה שחייב להיות השבוע, אדם אוכל, משהו אוכל, זה לא איזה... עם לכם, בלי לכם, אבל אם מכינים איזה סעודה גדולה, היא גורם מזמן, היא גורם משפיע. אז אומר לה, הבעל, האישה, בואי תכיני איזה סעודה גדולה עכשיו. זה הדרך שלו להגיד לה, בואי נתקרב. זה הדרך שלו להגיד לה, אני רוצה קרבה. הדרך, זה לא הלך דרך סעודה קטנה וכוס קפה בעוגה, כי את אולי לא יודעת לאפות, או כי את אולי לא יודעת מה זה חלב, או לא, 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 אז טוב, אז בשרי בטח תביני מה זה. דרך זה נתקרב. זה אילמות מסוימת, זה אילמות, הוא אילם הבעל הזה, הוא לא יודע להגיד אני רוצה להתקרב, הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לשוחח, אבל דרך זה הוא מנסה. דרך זה הוא מנסה. אפשר... קצת ללעוג לזה אולי, אפשר קצת לצחוק לזה, אפשר גם להעריך את זה. זה מה שאני יודע, ככה אני גדלתי. אצלי בבית, כשאני ראיתי את ההורים, הרי כולנו מגיעים בסוף מבית של הורים, כשאני ראיתי את אמא שלי, שהיא מאוד אוהבת את אבא שלי, זה בא לידי ביטוי בזה שהיא הכינה לה ארוחה שהוא מאוד מאוד אוהב. זה היה הביטוי של המסירות שלה, זה היה הביטוי של האהבה שלה. אתם מכירים את, כנר על הגג, נכון? פתאום אחרי 200 שנה, טוביה חולב, כל האולפנות הן עושות את זה הצגה הבאה, זה נכון? זה שנה כנר על הגג, שנה סלח שבתי, שנה כנר על הגג, אין שום... אז... מתי כבר יעלו את עזרא סימנטוב? מתי יעשו אמת מארץ תצמח? זה צריך להיות ההצגות. כל פנים, הוא אחרי, לא יודע מה, 30 שנה, הוא אומר לה, גולדה, אותי את אוהבת. אמרת לו, מה? שהוא? מה אמרת? אמרת לה, את אוהבת אותי? אמרת לו, מה הדיבורים האלה? הלו? אנחנו לא, תגידי לי שאתה אוהבת אותי. היא לא, היא מסרמת, היא אומרת לו, מה זאת אומרת? 30 שנה אני מחבסת, מגייצת, היא הולדת בנות, חולבת פרות וזה, ועכשיו אתה שואל אותי, ברור שאני אוהבת, למה הייתי עושה את זה אם לא הייתי אוהבת אותך? אבל הוא רוצה לשמוע, כן, זה כאילו היפוך תפקידים, שהיא תגיד לו את המילים, אני אוהבת אותך. רובנו, רוב האנשים לא יודעים להגיד את המילים האלו, או מתקשים, אבל הם מנסים להביע אותם באמצעות מעשים. בסדר? באמצעות מעשים. זה כמובן מזמין תקלות, כי בדרך כלל אנשים נוטים לתת לזולת משהו שהם אוהבים. כן, בעל יכול לבוא הביתה לאשתו עם מזוודה, קניתי לך הפתעה. אתה יודע כמה אני אוהב אותך? וואי, זה הפתעה, מזוודה, היא כבר חושבת. פותחים את המזוודה, רואים מקדחה של מיקטה, כזה, של בוש. אומר לה, זה, אם זה רוטט, זה חבל לך על הזמן, זה קודח את הכל. אומרת לו, נשמה, מה קרה לך? זה קצת כמה זה היה במבצע. זה הדרך שלו להגיד שהוא אוהב אותה. קנה לה מקדחה של בוש, של מיקטה, אני יודע. בסדר? והפוך, גם יכול להיות. בעלי, קניתי לך מתנה. מה, כשהוא מקסים, אתה... מיקסר של קנווד, משהו שלו. עכשיו צוחקים פה, כן. מה עושים עם הדבר הזה? איך מה... כשמנסים להביע הערכה ואהבה באמצעות מעשים ולא באמצעות דיבורים, שכולנו עושים את זה, אז זה מזמין תקלות, כי אנחנו מגיעים מעולמות שונים, זה שפות שונות, ואישה שפות שונות. והבעל מנסה לעשות מה שבדרך כלל מאפיין גברים, ולהתקרב דרך האוכל. להתקרב דרך האוכל, ככה הוא רגיל, ככה היה. כן, הוא היה רואה את אמא שלו, מכינה לאבא שלו סנדוויץ' לעבודה, ושמה לו ככה זה, ועם זה, עם עגבניה, עם חריף, אורזת לו מסודר, איזה אהבה, איזה מסירות. תמיד כולם היו אומרים לאבא שלו, איזה אשתך, איך אהבת אותך, תראה איזה סנדוויץ' מגיע, אנחנו מגיעים ככה, כמו שלוחים לעבודה, עם איזה מצא, אתה אשתך, איך אהבת אותך, וכל יום סנדוויץ' טרי, פריקסה כזה, עם זה, כמו שצריך, איך אהבת אותך. ככה הוא רגיל, הבבלי הזה, ככה הוא גדל בבבל. והיא כנראה גדלה באזור אחר, היא לא מבינה את עולם המשמעויות שיש לעדשים ולאוכל. אז היא כל פעם עושה, אבל בלי המשמעות. היא מכינה סנדוויץ', אבל בלי הפתק, היא שמה והולכת פשוט, זה הכל. מה אתה רוצה? זה מה שביקשת, עשיתי. לא ביקשתי את זה, ביקשתי את מה שנלווה לזה, שזה יהיה עם עוד משהו. אז היא לא מבינה לא כוס קפה, לא שתי עדשים ולא גריבה, ואז הוא מבין שזה לא הולך לשום מקום, אז הוא מנסה שיטה שלישית. הוא אומר, אוקיי, אני מבין ש... טוב, מה הכי מקרב? מה הכי מקרב? הוא אומר לה, לכי תביא לי שני אבטיחים. מה? עוד פעם אוכל, כן, עוד פעם, אבל איזה אוכל? אבטיח. אבטיח, אבטיח, לא על עץ ולא על שיח, על הארץ הוא גדל גם ביום וגם בצל, נכון? זה אבטיח. מה זה אומר אבטיח? כשאתה אומר אבטיח, מה זה? אבטיח, ים, קרבה, כיף, יושבים, איזה נעימות, חותכים אבטיח, חיים הטובים, נכון? זה כאילו... אנחנו אולי היום קצת... אולי קצת מזלזלים, כי יש לנו ברוך השם בלי עין הרע, יש לנו פירות, יש לנו פירות כל השנה. תלכו עכשיו לכל סופר, תראו, עכשיו אשתי קנתה השבוע מילונים. מילון זה פרי של קיץ. מאיפה הביאה מילונים? יש, בערבה מגדלים מילונים גם בחורף. מלונים צריך לומר, גם בחורף. אבל פעם, כשאני הייתי ילד, אז הפירות היו רק בעונה שלהם. מלון היה בקיץ, והאבטיח היה בקיץ, ולא בחורף. והענבים היה בקיץ ולא בחורף, וקלמנטינות היה רק בזה, ולא היה קירור, אולי שום דבר. ופירות היו גם אולי דבר נדיר. אז כשהביאו איזה פרי חדש, וואו, איזה התלהבות. וגם, אני מזכיר לכם שאז, אולי גם כדאי שזה יהיה היום, זה היה ממתקים. לא היה את כל הזבל שאנחנו אוכלים היום, את כל הסוכריות וכל הרעל וכל השטויות האלה. כשאדם רצה ממתק, מה הוא אכל? אכל פרי. יש את הבדיחה על המשפחה במעברה, שלא היה להם, לא היה להם כסף, היה דלים ואביונים. ומסכנה, אישה רואה את בעלה שהוא מגיע בית הכנסת בשבת עם עוד כמה חברים, והיא אין לה מה לתת לאכול. אז היא קוראת לילדים, אומרת, ילדים, כשאני אגיד מי רוצה דג, תגידו, אנחנו לא רוצים. שמעתם? טוב. אומרים את החברים, היא עורכת, מי רוצה דג? כל הדברים, לא, אנחנו לא רוצים. ואז יש לה להגיש לאורחים. בסוף הסעודה גם מגיע התור של המנה האחרונה, זה אבטיח. אז היא אומרת, טוב, יש אבטיח, מי רוצה אבטיח? כל הילדים אומרים, אני. אז היא אומרת, מי שלא אכל דג, מקבל אבטיח. אז אבטיח היה ממתק. זה הממתק שלהם, זה הכינוח, זה המתיקות. אז הוא אומר, אוקיי, אז לא כוס קפה אם היא לא מבינה, ולא סעודה בשרית היא לא מבינה, אבל אבטיח היא בטוח תבין, משהו מתוק. משהו ככה, איזה... אומרים בערבית, תחלו. משהו כזה מתוק, של דבש. עם מה הולך אבטיח? אבטיח אוכלים עם סכין עם מזלג? אכילת אבטיח בעצמה היא אכילה כזאת שמעודדת קרבה. זה לא איזה סעודה רשמית. אוכלים אבטיח, ככה, חותכים וזה, תביא חתיכה, כך פה, כך שם, נכון, זה גם... גם פרי כזה אדום, בשרני, שהוא מעודד איזה קרבה. גם היום, כשמשפחה ככה רוצה, פותחים לבטיח, זה מגניב כזה. יש כזה אווירה של חוף ים, גם אם אתה גר בירושלים ואין לך ים, או שאתה גר בפתח תקווה באיזה מגדל, יש לך לבטיח, עם קצת דמיון אתה יכול להריח את הים. שים קונחייה באוזן. אבל העירו כאן, תראו, זה, מצד אחד זה מרשים, הניסיונות שלו, הבלתי פוסקים. מצד שני זה מעורר רחמנות. למה? כי הוא כל הזמן נע סביב האוכל. הוא לא מעלה בדעתו שכנראה אשתו צריכה משהו אחר לגמרי. או אולי יותר גרוע להגיד, זה לא שהוא לא מעלה בדעתו. אין לו את האפשרות להעניק לה את מה שהיא רוצה. היא צריכה כנראה דברים אחרים לגמרי. והוא מנסה, מסכן, הוא לא יודע, הוא אומר, טוב, אז לא אוכל כזה, אז אוכל אחר, אז לא אוכל אחר. אז... הוא נע, אבל זה כל הזמן באותו מגרש. מה שאומרים באנגלית זה more of the same. זה עוד מאותו דבר, מפה. כן, אבל זה יכול להיות בהרבה מאוד אפשרויות. זה בעל שקונה לאשתו מתנות, וזה לא שמח אותה, המתנה. אומר, טוב, אז כנראה זה לא המתנה, אז הוא הולך מתנה אחרת קונה. וגם פה היא לא... מתנה, שום מתנה לא סלחת אותה, והוא לא מבין שהיא מחכה לפתק שיהיה כתוב ליד המתנה. ובכל המתנות אין פתק. יש רק, תראה מה קניתי לך. איזה דברים, איפה הפתק, איפה היחס? מה, אני, חסר לי משהו, אני צריכה אותך, לא צריך... אז אתם מבינים שיש פה איזה דו שיח של חרשים קצת? חכה רגע, עוד לא גמרנו את השיעור. חכה. אני מזדהה איתך שאתה רוצה להגנת הגברים. אתה יושב בצד שאמור לתת להגנתם. אבל בסדר, אנחנו מיד נראה. כלומר, אנחנו עוד לא הגענו כאן לחכם. אבל כרגע בשלב ראשון, אני אומר, הוא מאוד מתאמץ. זה לא שהוא לא מתאמץ. הוא מנסה לייצר קרבה. הוא מנסה בדרך שהוא הכיר, איך שהוא ידע, איך שלימדו אותו. זה השפה שהוא מכיר. ככה מתקרבים בבבל. דרך אוכל, דרך סעודה. בסדר, ניסיתם פעם להיות בחתונה של ספרדים שאין שם, כאילו אם האוכל, אם אין אוכל טוב, אם יש אוכל טוב, אפשר להמשיך הלאה לאן שאתה רוצה. אבל אם אין אוכל טוב, נגמר האירוע. זה... חוסל. חוסל. היינו פעם איזה שבת בקשות, שבת לקבוצה של מתפללים מרוקאים, היינו שם קרובי משפחה באיזושהי צורה, והמלון הכין אחלה אוכל, אני מאוד נהניתי, אבל לא היה סלטים בליל שבת. לא היה דגים בליל שבת. לקבוצה של בקסת מרוקאי. נגמר השבת, לא בקשות, לא פייטנים, זהו, חוסל העניין, אין דגים, זהו. מה, איפה הדגים? אז, אולי היה דגים, אבל זה היה גפילטפית, כאילו, זה היה משהו, אז זה לגמרי. חמור מאוד. ככה הוא מבין, ככה מתקרבים, והיא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה. והוא מנסה לזוז ולנוע, אבל זה כמו דג שנע בתוך האקווריום. הוא חושב שהוא שוחה קילומטרים, והוא לא משהו כמה שוחה סביב עצמו. אומרים שלדגים יש להם כל 5 שניות, הזיכרון מתאפס להם. אז לכן, תראו אותם באקווריום, כל פעם מופתעים. נכון? כל פעם זה... כל 5 שניות זה חדש לו. אז הוא כמו סנילי כזה, ש... אחרת הוא היה משתעמם. טוב. ואז היא... הוא ביקש ממנה אבטיחים, מה היא מביאה לו? נרות. מה היא אומרת לו? אני רוצה משהו אחר. אני רוצה נרות. אני רוצה אור. עכשיו, מה הנמשל של הנרות אפשר לדון בו בהרבה מאוד כיוונים? אפשר להגיד שהיא פשוט מחפשת רומנטיקה. שנשב, נדליק 2 נרות, בכלל, את מי זה מעניין אוכל? שתהיה פה אווירה, איזה אווירה רגועה בבית, שנוכל לדבר, לשוחח, להתקרב. האוכל רק מפריע לעניין. כי אחרי שאתה אוכל, אתה עייף ונרדם. כן? ואחרי שמכינים, הם מתעייפים, אני בכלל לא רוצה אוכל, האוכל הוא לא העניין פה. העניין זה השיחה והדיבור. אבל הוא כנראה לא יודע לדבר. הוא לא יודע, הוא מנסה להתקרב בדרך שלו. אתם מכירים, יש כאלה אנשים, גברים, שהם באמת הנדימנים. יש להם מאוד מאוד, הם לא יודעים לדבר. אבל כדי להביא את הביטוי של האהבה שלהם לאישה, אז הם ישפצו את הבית, יבנו איזה מרפסת, איזה טרסה, יקדחו מדפים, והם גם יודעים, לא כמובן שאני לא יודע, אני קודח, יש 4 חורים, אלה שזה ואלה שצריך לעשות החדשים, כל דבר זה, כן, אז זה... כן, אמר לי פעם איזה אחד שניסה להיות שדחן, אומר, אני מכל שידוך שלי יוצאים 2 חתונות, כי הם תמיד נפרדים הזוג וכל אחד מתחתן עם מישהו אחר. אז גם יש כאלה שקודחים, זה תמיד לא ייגמר בחור אחד, זה ייגמר בחור ועוד חור. אז לא, יש כאלה שהם מוצלחים, בעלים שהם מוצלחים בזה, והם טובים. אז זה הדרך שלו להביע, זה מה שהוא יודע לעשות. והוא עושה את זה הכי טוב שהוא יכול. אבל היא, מה היא רוצה? היא רוצה נרות. היא רוצה שישבו וידברו וישוחחו ויהיה אור בבית. אור זה תמיד ביטוי של דעה, של הארת דעת והארת פנים. זה מה שהיא רוצה ממנו. אבל מה הבעיה? שהוא לא מסוגל לספק את זה. אין לו את זה. אז היא לא מבינה מה הוא רוצה. היא לא מזהה את ניסיונות ההתקרבות שלה, שלו אליה, והוא, מה שהיא רוצה, אין סיכוי שהוא יצליח לתת לה. הוא לא יודע לעשות את זה, לפחות לא כרגע. ולכן הסיפור מגיע פה לאיזה מין מבוי סתום. ואז מתחיל פה איזשהו שינוי בסיפור הזה. הוא אומר לה, אמר לה, זילי תבריאתון על רישה דבבא. מה הוא אומר לה בעצם? הבעל. אפשר לדון כאן, מה משמעות המשפט הזה? אולי נציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא הולך עד הקצה. כן? הוא הולך עד הקצה, והוא אומר לה, אני מבקש שתקחי את כל המחשבות שלך ואת כל המוסכמות שלך שהכרת ותשברי אותן. צאי החוצה מהבית ותיכנסי מחדש פתוחה לכל מיני אפשרויות. את רוצה שאני אתקרב אלייך בדרך שלך. כל מה שעשיתי לא טוב לך. הרי הוא זה שיזם פה, הוא אמר ככה וככה וככה. כלום לא טוב לך, כלום לא מתאים לך. יש לך איזו תפיסה כזאת, איך נראית קרבה. אבל אני מתקרב בצורה אחרת. זה הדרך שאני מנסה להתקרב. ואת, בגלל שאת תפוסה בכל מיני דברים שהגעת מקודם, את לא פנויה בכלל לראות את זה. לכן, תצאי מהבית רגע, תשברי את הכל, ותיכנסי מחדש. עכשיו, יכול מאוד להיות שזאת הסיבה שסביב טקס החופה והקידושין יש הרבה אלמנטים של שבירה. שוברים צלחת בירוסין, ושוברים כוס בחופה, והקלה מקיפה את החתן לפי מנהג אשכנז 7 פעמים כדי לשבור את החומה שמקיפה אותו. כלומר, יש כאן איזו אמירה, מעבר לזכר לחורבן וכו', יש כאן איזו אמירה שכל אחד מאיתנו צריך לשבור טיפה את התפיסות הקודמות שלו ולהיות פתוח לתפיסות אחרות, לאפשרויות אחרות של קרבה ושל דיבור ושל שיח ושל... לא מה שאני חושב שזה קרבה, זה מה שהזולת חושב, וכדאי לי ללמוד שפה אחרת. ובהמשך להערה שלך, היא הצליחה, הוא אומר, את לא רואה שאני מנסה להתקרב, לא הצלחת לראות כלום מכל הדברים, שום דבר לא חדר אלייך, אז את נעולה. את נעולה, כלומר, אצלך קרבה זה נרות. אבל יכולות להיות גם עוד דרכים לקרבה. אולי הן לא הכי מובחרות, אולי הן לא הכי משובחות, אבל הן קיימות. הן אפשריות. ואם אני לא יודע להעניק את מה שאת רוצה, אז זהו, אנחנו חסומים, אנחנו נעולים, אין לנו סיכוי. צאי החוצה ותשברי את זה ותיכנסי חזרה. בחוויה שלו הוא כבר קצת נשבר. כלומר, הוא זז משני עדשים, להרבה עדשים, להוותיחים, כן? גם פה אולי זה לא מספיק. מה היא עושה? היא הולכת אל הרב. היא הולכת אל הרב. שבדיוק דן דין, הולכת ושוברת את הנרות על הראש שלו, של הרב. אחד הדברים שהכי מאיימים על גברים זה שיספרו עליהם לרב, כן? כלומר, שיתלוננו עליהם, שילכו ויספרו. אז היא עכשיו הולכת למישהו, לגורם חיצוני, גורם שלישי. וזה כבר דבר מאוד מפתיע בסיפור, ודבר מאוד מאוד מעניין, שנכנס כאן הגורם השלישי. כי באמת, זה אחד הדברים שכל מי שלומד ייעוד זוגי, זה אחד הדברים הראשונים שלומדים, שהיכולת של גורם שלישי לעזור לזוג בתחילת הדרך, כשנמצא במשבר, היא עצומה. כי פה מה שיש, זה רק פערי שפה וטעויות שגורמות לצער. אין פה פגיעה, אין פה כאב, אין פה שנאה. אם ברגע הזה נכנס גורם שלישי ומתערב ומסביר, זה התערבות מהירה שיש לה אפקט גדול מאוד. ברגע שהזוג הזה, נגיד, לא היה הולך לגורם שלישי וממשיך לגור, היו מתווספים לכל הסלט פה של הטעויות, היו מתווספים גם פגיעות וגם אלבונות וגם כעסים. ואז שהם היו מגיעים לטיפול זוגי אחרי 5 שנים, קודם כל המטפל היה צריך לפרק קודם כל את כל הפצצות שיש בדרך, את כל הפגיעות ואת כל התסכולים ואת כל הכעסים ואת כל הזה. רק זה לוקח המון זמן, ואחרי שיגמרו לפרק את כל הפגיעות, רק אז אפשר יהיה להגיע לטפל בבעיה עצמה, בפער. אז לכן יש פה כבר איזו הערה צדדית חשובה מאוד, שכשגורם שלישי מגיע בהתחלה, הוא יכול יחסית בהתערבות מהירה, קצרת מועד, קצרת טווח, לחולל שינוי גדול, כי אנחנו מתערבים בשלב הנכון, שבו עדיין אין פגיעה, יש רק פערים, יש רק שפות שונות, אבל אף אחד עוד לא הספיק להיפגע זה מזה. אז היא הולכת אל החכם הזה, ושוברת לו את זה על הראש. מה היא בעצם רוצה להגיד? היא מנסה לגייס את החכם לטובתה. היא אומרת לו, תראה, הרי ברור לה, ברור לה, היא הולכת, היא הרי מארץ ישראל, הוא מבבל. כנראה שיש פה גם קצת פערים שהיא קצת יותר ממנו. מבחינת ה... קצת מזכיר את האישה שדיברנו עליה לפני שני סיפורים, האישה שהייתה הולכת לדרשה של רבי מאיר, כי בעלה הרי לא היה יודע להגיד דרשות, זוכרים את המעשה הזה? אז היא כנראה טיפה יותר ממנו, והיא מכירה את החכמים, אז היא הולכת לחכם, ובעצם היא בטוחה שהחכם התגייס לטובתה. היא באה ואומרת לו, תראה, אני הבאתי נרות, תראה מה אני רציתי, והוא שבר אותם. והיא שוברת את זה על הראש של החכם כדי להעצים וכדי להגחיח עוד יותר את העמדה של בעלה. תראה מה עומד מול מה. תראה את מה הוא ביקש ממני לשבור. הוא ביקש שאני אזיז את עצמי בשביל האבטיחים שלו. נרות שבת או נרות בכלל מול אבטיחים. מה לוקח? ברור שהנרות לוקחים, נכון? אין בכלל שאלה, אין דיון. מה יותר קרבה, מה יותר נכון, מה יותר אמיתי. זה מה שהיא חושבת. אז היא באה אל החכם וכאילו שוברת לו את זה על הראש. אומרת לו, זה מה שבעלי אמר לי לעשות. בבקשה. נכון, אני צודקת? יצא לי להיות כמה פעמים בזוגות שביקשו להיפגש איתי ולשוחח ולדבר, במקרים טובים שהצלחתי לעזור להם, אבל בדרך כלל היה איזה שלב כזה שהם מתווכחים ביניהם, והם מנסים שאני אהיה השופט. שמע, שמע, אני אגיד לך, בוא תשמע מה היה, תגיד לי אתה מי צודק. אני מגיע הביתה, מת, והיא עושה לי, לא, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה היית עושה בכזה? בבקשה, הנה הרב אמר, את רואה? לא אמרתי כלום, אני אגזתי. לא, הרב, תקשיב מה היה זה. היה פעם אחת מקרה שאני הקשבתי קצת בשלב מסוים, פוצצתי בצחוק, לא יכולתי להחזיק מעמד הזה. זה היה כל כך מצחיק, מרוב שזה היה זוי, זה נהיה מצחיק. לא הבינו מה קורה, אותי, תקשיב, אני לא יכול יותר. אבל מתווכחים, לפעמים זה לא מול פגישה מול רב, לפעמים זה מול הילדים אפילו, ולפעמים זה מול איזה זוג חברים. תשמע, תשמע, בוא, תקשיב מה היה, תגיד אתה מה אתה אומר. נכון, ממנים איזה מישהו לשופט חיצוני כביכול. זה מה שהיא עושה כאן. היא ברור לה לגמרי שהרב יהיה איתה. כאילו זה מישהו שתבוא אל הרב, תגיד, תראה, אני באתי, הכנתי ערב מושקע, הדלקתי נרות, שמתי מוזיקה קלאסית, הוא מכיר רק זוהר אגוב, כאילו ככה זה. שמתי מוזיקה קלאסית, שמתי זה, הכנתי לנו דפי מקורות ללימוד משותף מעמיק, מה שלמדתי במכון הוראה, וזה, והוא הגיע, מה זה, אווירה המדקת הזאת, יאללה, בוא נעשה אפלה. תביא את המנגל, בוא נעשה על האש, נהיה שמחים, קדימה, הזמנתי את החבר. תורת, אה? אז היא באה לרב, תראה הרב, מה זה, כך נראה. מה? אלא? כן. כן. זה ידוע שגברים סובלים, כן. אז עכשיו היא בטוחה, היא בטוחה שתבוא לרב, והרב יצדיק אותה. יצדיק אותה, באמת הצודקת. ולא כך. ואני חושב, זה הפלא בסיפור הזה. זה הפלא בסיפור הזה, זה הסוד הגדול בסיפור הזה. הוא אומר לה, מה עשית? אמרה לו, כך ציווה אני בעלי. כאילו, מה אם צפה שהוא יגיד לה? כך הוא ציווה אותך. עד כדי כך, הגברים יכולים להיות דפוקים, לא ידעתי שהם כאלה סתומים בדור שלנו. שהרב ככה ייתן לה איזה שיחה, והיא תוכל לבוא הבית, תגיד, אפילו הרב אמר עליך שאתה דפוק. לא רק אני אומרת, גם הרב, עכשיו יש לי הסכמה מהרב. אבל הוא לא אומר ככה. מה הוא אומר? הוא אומר לה, את עשית רצון בעלך. הוא הופך אותה. הוא אומר לה, את עשית דבר גדול. למה? כי זה פעם ראשונה בסיפור הזה, שהיא באמת עושה מה שהוא ביקש ממנה. אומר לה הרב, תקשיבי, אם את תמשיכי בדרך הזאת, שאת סגורה בתוך עצמך, ומתעקשת שקרבה זה רק מה שאת מבינה, ואת לא מוכנה להיפתח לשפה חדשה, או אחרת של אהבה, לא יודע אם חדשה, אחרת של אהבה, גם אם היא נמוכה מהשפה שלך, גם אם היא שונה, אבל את לא מוכנה להיפתח, בעצם לא יהיה ביניכם פריון. כל המהות של זוגיות זה ש... מישהו אחד מביא משהו, ומישהו אחר מביא משהו, וזה מתחבר, וזה מתערבב, וזה פרה ורבה, ונולד משהו שלישי. זה בעצם הסוד הזיווג בין איש לאישה, זיווג כמובן רוחני, שהם מביאים דבר מסוים, ומה, אין אמת בסיפור שקרבה גם עוברת דרך אוכל? זה לא גורם מזמן אוכל? זה לא יוצר איזו אווירה נעימה? אי אפשר להתקרב דרך הדבר הזה? כל התנ"ך מלא מזה. כשרוצים להתקרב, עושים סעודה. אין אמת בדבר הזה, כאילו האמת היא רק משהו אחד, רק המוזיקה הקלאסית ודפי מקורות, אין דרכים אחרות להתקרב, אולי יש, ואת לא מכירה ותלמדי כאן משהו חדש, שגם את תרוויחי ממנו. אז נכון, הוא לא יודע, תלמדי אותו. אם תוך כדי סעודה תגידי לו, בפעם הבאה שנעשה סעודה, גם יהיה נחמד לי אם יהיה נרות דולקים. יהיה נחמד לי אם נלמד איזה משהו לפני כן. בסדר גמור, אז גם הוא ילמד ממך, לפחות הוא מנסה לזוז כאן. הוא מנסה, הגמרא אומרת שבאמת גברים יותר גמישים מנשים. כי הגבר נברא מהאפר והאישה נבראת מהעצם. האפר הוא יותר גמיש, הוא נפשי כאפר הכל תהיה, והעצם היא מאוד קשוחה. אז היא כאילו בטוחה בעצמה מאוד מאוד שהיא צודקת, היא מביאה כאן את האמת, האג'נדה הנכונה, ובעלה הוא איזה מין כזה, עממי כזה, והיא לא מוכנה בכלל להקשיב. והרב אומר לה, לא, 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 את עשית דבר גדול. כששברת את הנרות הללו, זאת הפעם הראשונה שעשית משהו שהוא באמת הוא ביקש. שהתחברת לרצון שלו, ואם את... אם את תמשיכי בדרך הזאת, אין פה פריון. אתם שתכם על קווים מקבילים, לא יוולדו ילדים. אבל אם את תרכשי את השפה שלו, תכירי אותה, והוא ירכוש את השפה שלך, הוא יכיר אותך, ובינתיים בתחרות פה הוא זז יותר ממך. הוא לפחות ניסה לזוז, מעדשים, לסעה, לאבטיחים. בסדר, הוא צריך להתקדם עוד, אבל הוא לפחות התחיל. אם תעשו את הדבר הזה, אז לכל אחד מכם יהיה את שני הדברים. אז יוולדו לכם תאומים. שני בנים כבבא בן בוטה. כן, לידה זה לאו דווקא ילדים. לידה זה כל מה שנולד בקשר שלפני כן לא היה. תוכלו להתברך זה מזה. להתברך. יש משהו מאוד עוצמתי בזרימה, בעממיות, בשמחה הפשוטה, לא מסתבכת. יש משהו מקרב, ילדים מתים על זה. ילדים מתים את זה, ילדים הכי אוהבים את זה, מה ילדים אוהבים בבית? יאללה, ארוחה, שמחים את זה, לא עצר, נכון, כשיש ילדים זה מאוד, אולי שיש זוג, אז רוצים יותר ככה להתאמר, כשיש ילדים זה אחלה. הבעל לא הביא סתם איזה דבר הזוי, הוא הביא משהו שיש פה איזה עוצמה. יש כמובן גם עניין גדול, בהעמקה, בהדלקת נרות, בהערת הדעת, בבירורים, בזה, אבל יש בזה גם קצת משהו כבד, יכול להיות. אז זה ממש מאזן אחד את השני. מאזן אחד את השני. בסדר, אפשר גם וגם. זה לא או-או. זה גם וגם. החוקרים מדברים, מה שאני אומר עכשיו, למדתי מספר מצוין של הילה ואילה נפרח, נקרא תרגילים בחיבור, יש שם איזה רקע תיאורטי, יש חמש שפות של אהבה. חמש שפות של אהבה. יש חמישה דרכים שבהם בני אדם יודעים להביע אהבה. דרך אחת זה דרך המעשים. קניות, סידורים, בניית דק, בניית נדנדו, כל מיני דברים כאלה. הבעל כי הוא רע, זה גם שפה. אם בני זוג עוזרים אחד לשני, בעל עוזר לאשתו בקניות, עוזר לאשתו עם הילדים, עוזר לאשתו לארגן את הבית, וזה כדי, מתוך יחס, אז זה ביטוי של אהבה, זה דרך אחת. דרך שנייה היא דרך של דיבור ושפה. עכשיו, לא כולם חזקים בהכל. יש מי שחזק במעשים, לא, בסדר, אז הדרך שלו, זה דרך המעשים. האם אני מצליח לראות שמבעד למעשים מסתתרת אהבה? לא כל אחד יודע להגיד, מילות אהבה ופתקים מרשימים ושירים נרגשים, ולא כל אחד הוא כזה. של... אז מי שאין לו את זה, אז הוא מנסה לפצות על זה במעשים. האם האישה רואה את הדבר הזה? אז יש דרך של מעשים, יש דרך של דיבורים, יש דרך של מגע, כמובן, יש דרך של... של דברים קטנים ביום יום. לא, וואו, משהו הירואי. מתנות קטנות, פתק על המקרר, איזה סמל. דברים ככה קטנים שהם ממלאים את היום יום. בלי וואו, בלי הפתעות, בלי, מה זה, עשיתי לאשתי מתנה, שמתי לה את העיניים, שהיא פתחה חיכה ללמבורגיני עם החנייה, ישר לטיסה לשבוע בברצלונה. לא, אין לי את הדברים האלה, אבל יש הרבה דברים קטנים ביום יום שמרפדים את היום יום. זה גם שפה. לא זוכר מה השפה החמישית. השאלה אם אנחנו מבינים כן, הכותרת של השיעור הזה, שפת לא ידעתי ישמע. האם אני מצליח להיפתח ולהבין את השפה של השני? זאת הדרך שלו להביע אהבה. זאת הדרך שלו. יכול להיות שאני לא מכיר אותה, יכול להיות שהיא פחות מוצאת חן בעיניי. אני צריך אבל לנסות לראות דרכה את האהבה שמובעת, ואז נלמד אחד את השני. ויכול מאוד להיות שהפטרונות וההתנשאות שהאישה קצת היה לה, שהיא רק עם נרות וכל זה, תתחלף בהבנה שוואלה, לפני כן, האהבה שלי הייתה מאוד, היה לה נראות מאוד מאוד גבוהה, אבל היה חסר בה את החום ואת הפשטות ואת הזרימה שדווקא בעלי הביא. והבעל יכול להגיד, וואלה, באמת הייתי ככה זורם בזה, אבל זה, אחרי הכל, היה חסר בזה עומק. אשתי הביאה לי את העומק, אבל זה בתנאי שלא כל אחד מתבצר בעמדה שלו, ומתחפר בעמדה שלו, ובטוח שהוא צודק, ואפילו יערב את הרב או מישהו אחר, כדי להגיד, אתה רואה, אתה רואה, מה בכלל השאלה, ברור שאני... וזה מה שאומר להם בבא בן בוטה, אומר לה, תדעי לך, אם את תמשיכי להתעקש, לא יהיה לכם ילדים. אתם לא תלדו. לא תלדו ילדים, לא תלדו זוגיות, לא יהיה כאן חיבור. אבל אם את תמשיכי לנסות להבין ולעשות את רצון בעלך, והוא כמובן ילמד את השפה שלך, ביחד ייוולד פה משהו שלישי של, 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 של שפה, שפה נוספת, ויצומך שני בנים, שני בנים כבבא בן בוטה. המון דברים, בעוד שנייה אחת, המון דברים, המון פערים בין, 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 בין זוגות, זה יושב על, על פערים בתקשורת. זה הכל. על התעקשות לא לנסות להבין את השפה של השני. לא מה הוא עושה, אלא מה הוא מתכוון במה שהוא עושה. מה מסתתר מאחורי המעשים. אז גם אם המעשה עצמו הוא לא משהו, אבל הוא השתדל. זה כמו ילד שמביא ציור להורים שלו, עם 1001 שגיאות כתיב. אז אם האבא יגיד לילד שלו, חמודי לי, אני מתפלא עליך, ציירת את השמש בדף, השמש ציירת אותה בכיוון מערב. והרי כולם יודעים שהשמש זורחת במזרח, נכון? והעץ שציירת אותו, הגזע הוא גדול מהנוף, והרי כולם יודעים שהנוף גדול מהגזע בדיוק בשני שליש. אבא, זה צריך לשפוז. אבא, זה צריך... זה הילד שלך מביא לך ציור. לא משנה הציור עכשיו, אם הוא מדויק או לא. משנה שזה הדרך שלו להביע אהבה, עם כל השגיאות כתיב והכל. אצלנו בבית אוהבים שגיאות כתיב. אנחנו מעודדים את הילדים לכתוב בשגיאות כתיב. זה נחמד. אז כל פעם אני מתעצבן שמתקנים להם אותם. זה, תכתבו. עכשיו הבת שלי עשתה איזה לוח, אז היא אומרת לי, אבא, איך כותבים חביתה? אמרתי לה, איך את כותבת זה מצוין. אז היא כתבה חביתה, כף, חף, בית, יו, תף, היי. לא, תף, היא אמרת לי, נכון? אמרתי לה, יש לך טעות אחת. אז היא החליפה את התף לתת. אמרתי לה, עכשיו זה מצוין. אז באה אחותה והרסה לי הכל. לא, מה עשי? לא כותבים את זה. אז... בסדר? אז זה שפה. היא מלאת שגיאות כתיב, היא מלאת זה, אבל דרך זה... זה הבעיה שלנו, אז גם אנחנו כמבוגרים עושים שגיאות כתיב ועושים ציורים לא נכונים. האם אני תקוע בציור או שאני מבין שדרכו, למרות שאני לא הייתי מצייר ציור כזה, אני לא הייתי נותן מתנה כזאת, אני לא הייתי עושה, אבל התחתנתי עם מישהו שזה כנראה זו השפה שלו, ואם אנחנו נהיה פתוחים זה לזה ונפרה ונרבה זה עם זה, יוולד פה משהו שלישי. שפה שלישית של אהבה, שכנראה תכלול בתוכה גם את השפה הראשונה וגם את השפה השנייה, אבל תהיה גם יותר משניהם גם יחד. תראו איך סיפור שנראה בהתחלה פשוט פרודיה, תומן בתוכו, הייתי אומר, את המרכז היסודות של זוגיות בשנה הראשונה, שהיא עוד לא נפגעת, היא עוד לא זוגיות של פגיעה, עוד אין כאן פגיעה, אבל היא מלאת פערים. ואיך הרב כאן, בבא בן בוטה, קודש קודשים, במשפט אחד, לימד אותם את המפתח לזוגיות שמתקדמת ולרכישת שפות הדדיות אחד מהשני. כן. לא, כי הוא הרי קלט את הסיטואציה בתוך רגע. כן, הוא הבין בדיוק, היא סיפרה לו, והוא תוך שנייה הבין, הוא אומר לה, אם תלכי בדרך שלי, יהיה לך בנים רגישים כמוני. רגישי, קולטי סיטואציות. כן, בא בבונטה... בשנייה וחצי הוא קלט את הזוג הזה. אז הוא אמר לה, אם את תלכי בדרך שאני נותן לך, אז אתה תזכי שיהיו לך ילדים רגישים כאלו, עם רגישות כזאת גבוהה. כן. לא, 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 לא חשבון מחיקה, חלילה. לא מחיקה. אבל פה מה שקרה זה שהיא לא הסכימה, רק נרות, לא שום דבר. לא מחיקה, אבל היפתחות. זה הדיבור. טוב, שיהיה לכם לילה טוב, ברוכים תהיו.